טוב, שלום לכולם. לקראת פרשת בלק, אז נלמד קצת על ה, על ה, על ה, בלק ובלעם מנסים לקלל את ישראל. ננסה אולי להבין קצת על העומק של הקללה שבלק רוצה לקלל את ישראל. הנושא שלנו זה מה יקוב לו כבו אל. נכון, זה הפסוק שבלעם אומר בעצם לבלק, אומר אני לא יכול לקלל אותם כי השם לא מקלל. אבל הביטוי של הקללה באמת בפרשה הוא בסגנון של מילה מאוד מיוחדת. מה אקוב לו כבו אל, לשון של אקוב, כבה, לשונות מאוד מיוחדים, נכון? זה לא כתוב לא, מה אקלל, כתוב מה אקוב, לשונות מיוחדים, צריך לנסות להבין את הלשונות האלה. אז בשביל זה אנחנו ניגע קצת בתחילת הפרשה. רוצה לגעת באיזושהי שאלה שנמצאת ברובד הפשט של תחילת הפרשה, ברובד הפשט. אנחנו יודעים כשבלק שולח מלאכים לבלעם, כל מיני שליחים שיבואו אליו בשביל שהוא יקלל את ישראל, שבלעם יבוא לבלק וככה יקללו את ישראל. אלא מה? שיש פעמיים בשליחות, יש שתי שליחויות שונות. אז בואו נסתכל רגע בפסוקים ונראה מה קשה בהם. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתור אשר על הנהר ארץ בני עמו. לקרוא לו למור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. בסדר? ואתה לך נערה לי את העם הזה כי עצומו ממנו, אולי יוכל נקה בו. והגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר טהור יואר. והלכו זקני מואב וזקני מדיין, וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם, וידברו אליו דברי בלק, ויאמר עליהם, לינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר אדוני אליי, וישבו שרי מואב עם בלעם. ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר, מי האנשים האלה עמך? כן, אז השם מתגלה לבלעם, שואל אותו, מי האנשים האלה? מה, השם לא ידע, ברור שהוא ידע, הוא רצה להיכנס איתו ממו בדברים, או שהוא רצה לתת לו לחשוב שהוא לא יודע, אולי רצה לתת לבלעם לחשוב שהוא לא יודע. ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור, מלך מואב שלח אליי. כן, בלעם פה מראה את קצת מהגאווה שלו, בלק בן ציפור, מלך מואב שלח אליי. כן, המלך שלח אליי, אתה רואה? אתה רואה? הנה העם היוצא ממצרים, ויחס את עין הארץ, אתה לך קבע לי אותו, אולי יוכל להילחם בו וגירשתיו. טוב, אז מה השם עונה לבלעם בפעם הראשונה? ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא, בסדר? לא מרשה לו ללכת איתם. אתם יודעים שיש ביטוי מאוד מפורסם שיוצא מהפסוק הזה. איזה ביטוי? לא מדובשך ולא מעוקצך. זה המקור. המקור זה כי בלעם אמר לו, טוב, אז אני אקלל במקומי, לא תאור את העם. טוב, אז אני אברך אותם. לא צריך את הברכות שלך. משל אומרים לצירה אומרה שהיא לא מדובשך ולא מעוקצך. זה מדרש רבה. מעניין, המקור של הזה זה פה. זה המקור של המשפט הזה. במדרש, לא יודע אם כתוב. תנאים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל אני. לא, תודה, זה לא. קרון הלך. טוב, אז לא נשאר לנו קצת. בסדר. אז השם אומר לו בהתחלה, לא תלך עמהם. ויקום בלעם בבוקר, ויאמר אל שרי בלק, לכו לארצכם, כי מעין אדוני לתיתי להלוך עמכם. טוב, ויקום שרי מואב ויבואו אל בלק, ואמרו מעין בלעם, הלוך עמנו. מדווחים לו את התוצאות, אז בלעם לא רוצה לבוא. עד כאן שליחות ראשונה. בסדר? שלח מלאכים ראשונים, השם אומר לו, אל תלך. יפה. פסוק ט"ו, אז בלק לא מוותר בקלות, נכון? יש לו משימה מאוד רצינית להתמודד מול עם ישראל, זה לא פשוט. אז בלק לא מוותר ושולח שליחים נוספים, ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים האלה. זה יותר נכבדים, אולי בלעם לא הספיקו לו הנכבדים האלה, נעשה מישהו יותר נכבד. ויבואו אל בלעם ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אליי, כי כבד אך ביתך מאור וכל אשר תאמר עלי אעשה, ולך נקב עלי את העם הזה. ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לאוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות קטנה וגדולה. אז עוד פעם הוא אומר להם, תחכו אבל, ואתה שבו נא בזה גם אתם הלילה, וידע מיוסף, אדוני ידבר עם יחכו עד הבוקר, מה השם ידבר. פסוק כף, ויבוא אלוהים אל בלעם לילה. ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם. ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. כף א', ויקום בלעם בבוקר, יפוש לך ותונן ותחיל מסרי מואב. אז זה שני הסיפורים של, בשליחות של בלק. יש לכם איזשהו קושי בפסוקים האלה? אתם רואים קושי ברמת הפשט, הכי פשט שיש. מה קשה פה? מה נראה לכם? יפה. מה הקדוש ברוך הוא נשבר? מה הוא חזר בו? חלילה, כן. מה הקדוש ברוך הוא בהתחלה אמר לי, בלעם מה אומר לו? אתה לא הולך איתם. איך אומר לו את זה? כן, לא תלך עם הנותורת האנגיו ברוך הוא. אתה לא הולך איתם. פתאום פעם שנייה הוא שולח שרים נכבדים, אז מה עכשיו הם עשו עליו רושם? השרים הנכבדים עשו על הקדוש ברוך הוא רושם? הוא שנייה מכילה, רק אני אסביר את השאלה. אז פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, הנה כל אחד בא לו, לך איתם. וזה מה שבאמת, כאילו, הבלעם אחרי זה גם באמת קצת, כאילו, מנסה ללעוג על זה, נכון? בא אליו המלאך עם האתון, אז רשי אומר לו, הבלעם אומר לו, אם לא נוח לך, אני אחזור, כאילו, הקדוש ברוך הוא הזה משנה את ה... כל פעם משנה את הדעות שלו. פעם אומר לי ללכת, פעם לא ללכת. עכשיו הוא שולח אותך ל... אתה בלבד אומר לי לא ללכת. מה... כאילו לא קצת על הדבר הזה, כן. כתוב פה, ויאמר אלוהים אל בלעם. לא יודע, זה מה שכתוב. אז מה? גם פסוק כ' כתוב, ויבוא אלוהים אל בלעם ואומר לו. אז מה אתה רוצה לומר? לא הבנתי. לא יודע. כנראה שכן, באופן פשוט כן, אבל גם אם לא, אז מה זה משנה? השם שלח את המלך, גם אם זה מלך, נגיד שזה מלך, גם השם שלח את המלך פעם ראשונה, אל תלך, פעם שנייה כן תלך. זה השאלה שלנו. שאתה אומר לי אם זה התגלות שלנו, לא יודע, אני לא, זה דברים גדולים, באופן פשוט כן, זה התגלות של ככה רואים בחזל, השם נגלה אליו באופן של תומה אבל, השם נגלה לאיזה. עכשיו, מה זה השם בכלל? זה עוד שאלה. אבל זה שאלות שלא קשורות קצת לנושא, בסדר, תראה זה. השאלה שלנו היא איך הקדוש ברוך הוא חוזר בו פתאום. אמר בהתחלה, אני לא תלך. אחרי הוא אומר, אני הולך עם מים. שאלה מאוד מאוד קשה. מה מתרחש כאן בעצם? בסדר? אז אנחנו רוצים לנסות לענות על השאלה הזאת דרך המפרשים פה. נתחיל עם תשובה ראשונה, שהיא ככה בשביל לסבר את האוזן בצורה מאוד יפה. אחרי זה נגיע, ועד מתוך זה נגיע למה שאנחנו רוצים להגיע, לקללות של בלק. מה יקוב לו כבועל, על הנושא הזה של הקווה. הנושא הזה של הכללה המיוחדת הזאת. אבל תשובה ראשונה שאומר לנו, בא על הכתב והקבלה. כן? הכתב והקבלה, הוא אומר שההבדל הוא במה שהשם התיר לבלעם ללכת. שימו לב, מה כתוב בפסוק י"ב? ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. השם אומר לו, לא תלך עמהם. מה כתוב בפסוק שהשם אומר לו ללכת? הוא כף. ובוא אלוהים אל בלעם לילה, ובוא אלוהים לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר שאתה אומר לך אותו תעשה. רואים שהתורה מדייקת, צריך להבין, כל מילה בתורה היא מדויקת, גם כל סגנון שהיא אומרת, כן? זה לא סגנון שהיא בוחרת התורה להשתמש דווקא במילה כזאת ולא אחרת. כל אות מדויקת, כל תג מדויק. גם פה יש הבדל בין משמעות לך עם האם ללך איתם. מבינים? הבדל מאוד, מאוד עקרוני אומר הכתב והקבלה. ללכת עמהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך עמהם. אחרי זה הוא אומר, אני רואה שאתה כל כך זה, טוב, אני מרשה לך, אבל ללכת איתם, אבל לא ללכת עמהם. מה ההבדל הכזה רציני, הכזה חריף בזה? בואו תראו את הכתב והקבלה. הוא אומר ככה, לא תלך עמהם. הנה בפעם הראשון, לא הרשה לו ההליכה. ובפעם שני, נתן לו רשות ללכת. באומרו, התברכו, לך איתם. ונבוכו המפרשים בזה. נבוכו המפרשים בזה. ונראה לי שאין כאן שינוי בדעת עליון התברך. כי יש הפרש גדול בין לשון הליכה המחובר במילת אמהם ובין המחובר במילת איתם. כמו שכתוב בפרשת ויחי, ויעלו איתו כל עבדי פרעה. לכן באומרו התברך אליו לשון לא תלך אמהם, הנה יורה מניעת הליכת הפועלת, שלא ישתתף אמהם, ללך כדי למלות כוונת משאלותם ולשמשם בכללת העם. ועדיין לא נכלל בלשון זה מניעת ההליכה מכל וכל. אז ללכת עמהם זה ללכת איתו באותו ראש. ללכת עמו זה אתה מתחבר אליו לא רק בהליכה, אתה מתחבר אליו כאילו במטרה של ההליכה, אתה מתחבר אליו בנושא, אתם הולכים ביחד בנושא משותף, כן? הולכים בנושא משותף ביחד. זה מה שאומר, לא ישתתף עמהם, ללך כדי למלות כוונה של אותם, לשם שם מכלל הטעם. זה ללכת עימם, להתחבר אליהם עם נושא משותף. אבל זה, אבל אומר הקדם הקבלה, עדיין לא מנע אם הולכת בכל וכל. אמנם בפעם שנית אמר לו, לך, לך, אמר לו לשון לך איתם. ואין במשמעות לשון זה כי אימא, הליכה באלמה, שאין בה תועלת, כמו לטיעוד ולכבוד. ללכת איתם, אתה יכול ללכת איתם, אבל בלי, לא לאותה כוונה, לא לאותו מכנה משותף, לא לאותה משימה משותפת. ללכת איתם לטיעוד ולכבוד, יכולים ללכת איתם ביחד כזה, בצוותא. אבל לא בשביל המטרה הזאת של לקלל את זה, אימאים לעומת איתם. איתם זה יותר כאילו טכני, אימאים זה שיתוף המחשבה, שיתוף הכוונה. ולכן, מנע ממנו בפירוש כל מיני השתדלות. אתה יכול לומר לו, לך איתם, ואתה לא יכול להשתדל לבד, כי אומרו ואחר את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. אתה תלך איתם בדרך, באופן הרגיל של ההליכה, אבל אני אדבר מה שאני אדבר, אתה תעשה. וכמו שכתב הרב עובדיה ספורנו, אם לקרוא לך באו אנשים, אם להיוועץ עמך בלבד, כי עניין קריאה העדה, או כי עניין וקרא לך להודיען עם העסק, קום לך איתם, להזירם שלא יחטאו. עד כאן, כלומר, אתה יכול לך איתם, אבל אם להתייעץ איתך, כן, זה לא למטרה משותפת לחלל את ישראל. אתה יכול ללכת איתם לכבוד, להיות להם יועץ למלך, כל מיני דברים כאלה, אבל לאותה מטרה לקלל זה לא, זה אימם. ועכשיו תראו איזה יופי מדויק הפסוקים, כי מה כתוב אצל בילם, פסוק אחרי זה, פסוק א', מה כתוב? והיה קום בילם בבוקר, והחושת אתונו מה? וילך עם שרי מואב. זה עונה על עוד שאלה, אתם מבינים? איך בילם הלך? הלך עם שרי מואב. הוא לא הלך איתם, לא כתוב הלך איתם, והלך עם שרי מואב. מה זה אומר? שבילם לא הלך לפי ציווי השם. אתם מבינים? השם נתן לו אפשרות, לך איתם. הוא הולך עמם. עמם זאת אומרת שהוא משנה מההיתר שנתנו השם, הוא הולך איתם בכוונה משותפת לקלל את עם ישראל. ולכן זה מאוד מסביר למה השם גם כועס עליו אחר, כי אתה יכול גם מסביר את השאלה הזאת. השם בהתחלה אומר לו, כאילו, א', זה שהשם השתנה, וב', שהשם פתאום כועס עליו שהוא הולך. למה אתה כועס עליו שהוא הולך? הנה תשובה. כי הוא לא הלך כמו שהשם מתיר, הוא הלך לסילה דבר אחר. זה מה שהשם מסביר פה, בואו נמשיך בכתב, הקבלה אומר ככה. והודיעתנו התורה, כוונתו הרעה, שבאמת דעתו הייתה הפך הציווי. כי אמרה, וילך עם שרי מואב. הנה לשון הליכה מחובר במילת עם, אשר יורה על הליכת התועלת למלא משאלות לבבם ולשמש אותם, וכללו את אויביהם. בסדר? וכמה דקדק יונתן בן עוזיאל בתרגומו, כי קום לך איתם, תרגם, טייל עמהו. תראו, איתם, תרגום יונתן, טייל עמהו. כאילו, שותפות כזאת היא ללכת לטיול ביחד. לתת להם עצה נגיד. והלא תלך עמהם, לא תיזל. מחלק בין טייל לבין תיזל. וכן, וילך עם שרי מואב, תרגם ועזל. תראו, הוא מוציא את זה גם מהתורה, גם מהתרגום, מאוד מאוד מדייק במילים של התורה. ולזה כתב רשי בשם רבותינו זל, וילך עם שרי מואב, על זה רשי כתב, על ליבו כי ליבם שווה. על המילים האלה, וילך עם שרי מואב, רשי אומר ליבו כי ליבם שווה, כי פה הוא בעצם מתחבר למחשבה שלהם, הולך עמם, מתחבר למחשבה שלהם ולא הולך איתם. בסדר? זה הכתב הקבלה ככה, פושט פה הרבה הרבה, הרבה, הרבה ספקות בתוך הפרשייה הזאת, בהסבר הנפלא הזה. בסדר? גם את לכאורת החזרה האלוקית של הקדוש הוא חזר, וגם למה פתאום הקדוש הוא כועס עליו אחרי שהוא נתן לו רשות ללכת, שזה גם דבר תמוע שאנחנו קשה לנו להבין. הכל מסודר עכשיו פיקס במקום, נכון? יפה. אז זה דברי רבי יעקב צבי מניקלבורג, כן, הקבלה על הכתב והקבלה. טוב. תשובה הראשונה, זה התשובה הראשונה, זה ההבדל בין השליחות הראשונה לשנייה. אבל אנחנו רוצים עכשיו להתחבר לנושא שלנו, של כל הנושא של הכללה הזאת של קבע, ומה המשמעות שלה. ונענה עכשיו על השאלה בדרך אחרת. יש עוד הבדל בין השליחות הראשונה לשליחות השנייה. יש עוד הבדל בפסוקים. מה ההבדל בפסוקים? מקודם נעצנו את זה בהיתר שהקדוש ברוך הוא נתן לבילם ללכת. זה היתר, זה נעצנו את זה בזה, מה שהכתב הקבלה נעץ. אבל שימו לב שיש גם הבדל במה בלק מבקש. בואו נראה ביחד מה בלק אומר לבילם לעשות. בין השליחות בפעם הראשונה לשנייה. בפעם הראשונה כתוב בפסוק ו', ואתה לחנה ארה לי את העם הזה, כי יצומו ממנו אולי יוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ. בסדר, עד כאן. אחרי זה, זה בשליחות השנייה, מה כתוב? כתוב, כשבלק שולח, מה הוא אומר לו? פסוק י' ז', כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אליי, אעשה ולכנה, קבע לי את העם הזה. מה ההבדל בין שני הבקשות שלו? אני שומע, אבל גם יכול להיות שזה גם הכוונה שלו בשנייה, לא כתוב, הוא לא אמר מעבר, קבע לי את העם הזה, בשביל מה? אולי בשביל זה גם כן. או שאולי יותר, אתה צודק, אולי יותר, אולי בכלל לחסל אותם, יכול להיות. לא, אני מסכים, יכול להיות יותר, אתה צודק. אבל יש הבדל בולט, בסדר, אתה צודק. יפה. הבדל מתוך המינים עצמם. ערה וקבה. אתם מבינים? בפעם הראשונה, אולי גם אתה צודק בסוף שזה אולי המשמעות של הדברים. יכול להיות צודק, כן. אבל בתוכן של המילים, מה שבולט, פעם הראשונה בלק אומר, אתה לכאן ערה לי את העם הזה. אז הוא משנה את זה, לכאן הקבע לי את העם הזה. אתם רואים? יש הבדל. אנחנו רואים את הפסוקים, לא שמים לב להבדלים הקטנים, הבדלים הקטנים מאוד משמעותיים. הם מאוד משמעותיים. לפי זה אפשר להבין שזאת הסיבה שהשם גם נותן לו ללכת עכשיו. הוא לא נתן לו ללכת להראות את ישראל, אבל כן לקוב את ישראל. למה? בואו ננסה להסביר. לא, זה לא המצאות שלי כמובן. תכף נראה את זה בפנים. קודם כל נסביר רגע מה ההבדל בין ערה לקבע. אולי זה קצת משהו. מה ההבדל בין ערה לקבע? רש"י, מה יותר חמור? ערה או קבע? מה יותר חמור? לכאורה קבע. למה? למה? כי רש"י כותב. טוב, רש"י כותב. רש"י אומר ערה, תראו את רש"י, כי הרי המילה קבע כבר הופיעה קודם לכן. בלעם, בפעם הראשונה, בלק אמר לו, לך ערה לי, ובלעם אומר לקדוש ברוך הוא, מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, איך הוא כותב את זה בלעם? כן, ואומר אלוהים, כן, יהודה א', הנה המוצא מצרים וחצית עיניים, אתה לך קבע לי אותו, בלעם משנה את המילים של בלק. הוא אומר לו, השם, בלק אמר לי קבע לי, הוא משנה את המילים של בלק, כבר פה הוא עובר לקבע. אז רואים שבלעם כאילו מצניע יותר גבוה, כן, רוצה, כבר מכוון לקבע הזה. אבל לא, זה בגלל שהוא רצה כאילו כללה יותר משמעותית. אומר רש"י, קבע לי, זה על פסוק יהודה א', תראו את רש"י, זה גם מהמדרש, במדבר רבה, זו קשה מערה לי. למה שהוא נוקב ומפרש? בקבע זה כאילו אתה עושה את זה בצורה יותר מפורשת. ערה זה כללה כאילו סתמית יותר, וקבע זה כללה יותר מפורשת, כך מסביר רש"י. כן, ערה זה המילה ארור, ודאי. ערה זה המילה ארור. נכון, ויקוב, נכון, ושם ויקוב כאילו הוא נקב את שם השם. נקב את שם המפורש וקילל אותו, בידו. אז לכן בקבע זה יותר לפרש את מי שאתה מקלל אותו ואז לקלל. בערה זה יותר כללה סתמית. עכשיו, באופן פשוט גם, בפעם הראשונה, שהוא בלק שולח מה שאמרת קצת מקודם, ארור, מה זה ארור? ארור זה כאילו, לארות זה כאילו לחסר, בעברית זה חסר. בתרגום של זה, ארור זה חסר. אז כאילו, ארה לי, אולי יוכל נקה בו. מה זה נקה בו, אומר רש"י, לא הבאתי אותו פה, אבל רש"י מסביר, מה זה נקה בו? נקה בו זה כמו ניקיון צ'קים, לא כאילו נקה מכות, אלא נקה בו כאילו נחסר אותו. כמו לנקות משהו, אתה מנקה לו מהחוב, כן? לא נקות עם קוף, אלא את הרצפה, אלא נקות עם כף. אתה מנקה לו מהחוב, אתה מחסר לו מהחוב. אולי יוכל נקה בו, אולי יוכל נחסר בו. הבלעם אומר בפעם ראשונה, נחסר בעם ישראל קצת. נחסר בהם ואז נוכל אולי באמת להילחם בהם ולגרש אותם מהארץ. אבל פעם השנייה באמת זה קו, וזה משהו הרבה יותר, הוא לא אמר רק נקה בו, משהו יותר חסק, יותר חריף, אולי רוצה ממש להשמיד אותם, משהו יותר, כללה יותר מהותית מאשר נקה בו והגרשנו מן הארץ, כן, בפעם השנייה. טוב, אז אם זה דווקא, אבל אם אנחנו מבינים שקו הזה יותר חרור מהערה, יותר כללה יותר גדולה, אז למה שהשם ייתן לו ללכת פה? למה שהשם ייתן לו ללכת דווקא בקווה, ולא בערה? אתם מבינים, שהשם בקווה ולא בערה. טוב, אז בשביל זה אנחנו רוצים עכשיו, תראו, משהו מופלא מאוד. אנחנו רוצים לחבר את תחילת הפרשה בסופה. את תחילת הפרשה בסופה. כי אומנם אנחנו לא שמים לב, אבל הכללה הזאת של קבלי, היא גם מעוגנת ונוכחת גם בסוף הפרשה. מה יש לנו בסוף הפרשה? בסוף הפרשה יש את המקרה עם בעל פאור, הזנות עם בנות מואב, כן? פאור ובנות מואב שמה. וכל הנושא עם זמרי וזמרי סלוב ופנחס. מה מתרחש? בואו נקרא קצת את הפסוקים. תראו פרק כ"ה, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרנה לעם לזבחי אלוהן, ויוכל העם וישתה חבו לאלוהן, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף אדוני בישראל. ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם לאדוני נגד השמש, וישב חרון אף אדוני מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. יפה, פסוק ו'. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית, לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה. שמעתם אל הקובה, ומה הוא עושה שם אל הקובה? ויתקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה, אל קובתה, אל קובתה. ותעצר המגפה מעל בני ישראל. כן, קובה זה אוהל, כן. אבל כתוב קובה. כתוב קובה. ואל קובתה, ואל קובתה. הכל אותה שורש, אתם שומעים? קבע לי אותו, קובה וקובתה. מה זה המילים האלה שמסתובבות לנו פה בפרשה, בתחילת הפרשה ובסופה? משהו מאוד מדהים. מאוד פילי כזה, כן? מילים שלא שמנו לב. אבל זה, הם נוכחות פה. גם במילים של בלק, וגם במה שעם ישראל, פה בחטא של עם ישראל. הוא לוקח אותה לקובה, ופנחס דוקר אותה אל קובתה. לא, זה לא ביקור. ביקור זה כמו שאמרת מקודם, זה היה מקלל שם. זה משהו אחר. ויתקור. עין חדף? ויתקור. ויתקור את שניהם את איש ישראל, ואת השאל קובתה, יצא מגומה בני ישראל. אנחנו צריכים להבין מה זה הקובה הזה, הקובתה הזאת. אה? נכון, נכון. לנקוב, אתה צודק, זה הנושא. לנקוב, לעשות נקב. תכף נסביר כמה זה עמוק הדבר הזה, לעשות נקב. תסביר את זה. אבל לפני זה רק נתרץ את מה שהסברנו. אומר החתם סופר, אומר החתם סופר, אומר ככה, בלק, כן, הוא ראה, הוא היה, אתם יודעים שהוא היה, בכללות בלעם היה יותר גדול, אבל בקוסמות, בקוסמות והכישוף, בלק היה יותר גדול, ככה חזל אומרים לנו, שבלק היה מחשף יותר גדול מבלעם. בלעם ידע לקלל מאוד, אבל בלק היה מחשף וקוסם יותר גדול. אז אומר החתם סופר, בלק ראה, הוא ראה ש... עם ישראל מוכן עכשיו לפורענות בלשון, פורענות מסוימת, בפורענות שהכותרת שלה זה קבע, זה הכותרת שלה. עם ישראל מוכן לפורענות כזאת. יש פורענות שכותרת שלה זה ארור, ויש פורענות שכותרת שלה זה קבע. ועם ישראל כרגע בשלב הזה מוכן לפורענות שהכותרת שלה היא קבע. בהתחלה הוא אמר, אולי יספיק לי רק לעשות לו, להראות אותם. רק לא צריך לי יותר מדי, כן? רק נקה בהם ונגרשה מן הארץ, ניתן להם קצת מקום. זה מה שמתכן, הוא קרא לו בהתחלה לך ערה לי. אבל בפעם השנייה, הוא ראה שהשם לא נתן לבלעם ללכת, אז הוא אמר, בוא אני אשתמש במה שעם ישראל מועד עכשיו ליפול בו. עם ישראל מועד ליפול בנושא הזה של קווה. והנה, זה מה שקרה להם באמת בשיטים גם כן. זה גם בשיטים. ולכן הוא אומר לבלעם, בוא תבוא לי דווקא עם הסגנון הכללה הזאתי, לך קווה לי אותו, ועם זה אנחנו נצליח להפיל את ישראל. צריך להבין מה זה הנושא הזה של הקו. בואו תראו את החתם סופר שאומר את הדברים היפים האלה, אומר ככה, תורת משה לחתם סופר, אומר, ונראה לי, די ידוע שבלק היה קוסם יותר מבלעם, והיה רואה יותר מבלעם, תראו את המשפט, והוא ראה שפורנויות של קבא מוכן לישראל. המשפט עכשיו, זה מוכן, זה כאילו מחכה להם, משהו כזה. צריך להבין מה זה הנושא הזה של הקבא שמחכה לישראל פה. לפורנות של קבע, לא קדוש ברוך הוא. והמוכן ישראל, אולי בפנימיות, אולי כן, אני יודע. והיה סבור שהוא מורה על כללה דלשון קבע. והנה, בתחילה לא היה רוצה לקלל, אלא בלשון הרע. דיינו לסלקה מעליו, ולהחסיר אותם, ורק להגרשנו מן הארץ. כן, רק משהו קטן יותר, קל יותר. וכיוון שראה שלא יוכל לקלל אותם בלשון זה, כן, הוא צריך לבקש לקללם, בלשון קבע, המוכן להם לפורנות. ובאמת, היה זה מעשה דזמרי, שזנו עם בנות מואב, ואת הפורנות הזאת של הקבע הגיעה, שהם זנו עם בנות מואב, שמכונה בשם קובתה במקרא, ועל ידי שנטל פנחס את הרומח, והדקור אותם אל הקובה, והאישה אל קובתה, וכינה את קינת הקדוש ברוך הוא, התברך שמו, אז נעצר המגפה, ונסתלק הפורנויות, ופורנויות זו, זה על ידי זנות דקבת בנות מואב, היה בלק רואה בלשון קבע. ולכן, בפעם השנייה, כשבעצם בלק שולח, הוא אומר לבלעם, לך קבע לי, אז השם עכשיו משחרר את בלעם. למה? כי באמת עם ישראל צריך להתמודד עם זה. זה משהו שצריך להתמודד איתו. עם הפורענות המיוחדת הזאת. רק צריך להבין מה היא. עם ישראל, זה זמן כזה, זה אירוע, זה איזשהו נקודת תורפה, נקודת חולשה, שעם ישראל עומד אצלה עכשיו, והוא חייב להתמודד עם זה, חייב להתמודד עם זה. לכן שבלק רוצה קו, כי זה מה שבלק רואה בקיסום שלו, בקסם שלו, שהעם ישראל לא יכול ליפול פה, הוא קורא את הקו, ועכשיו הקדוש הוא משחרר. כי הוא אומר, זה נכון, עכשיו עם ישראל צריך להתמודד עם הקו הזה, ונראה איך הוא יתמודד. טוב, אז יפה, עכשיו מה שנשארנו להסביר באמת, על מה זה הקו הזה, ומה המשמעות שעם ישראל צריך להתמודד עם הכללה המיוחדת הזאת, בשלב הזה שהם נמצאים פה. אז באמת, אמרו פה מקודם, שקו הזה לכאורה מזכיר את הלשון של נקב. לשון של נקב. מה זאת אומרת? נקב, לעשות חור. לעשות חור. לכאורה נשמע משהו מאוד, אז מה, לעשות חור זה כזה, כזה דבר חמור, כזה דבר, כללה כל כך רצינית, מה כל כך הכללה בזה? אלא יש פה דבר מאוד מאוד עמוק. רש"ר הירש מסביר לנו קצת על הנושא הזה של קו, הוא אומר ככה, קו עלי, בפרשה אומר רש"ר הירש, שורש קוב או קבב במשמעות כלל ערר, מצוי עוד רק בסיפור זה בפי בלעם ובלק. וגם נמצא עוד קוב או קבב בתורה, אבל לא במשמעות של כללה, במשמעויות אחרות נמצא עוד משמעות של כללה. לקמן כף ג' ח' כתוב עקוב בהוראה דומה, זה הפסוק, מה, עקוב לו כבועל, מה איזו לו זעם השם. רואים שגם שם, בהמשך שבילם מקלה, שהוא אומר, זה אומר, מה עקוב לו כבועל, הוא מדבר עוד פעם בלשון של הקו הזה, אה? קילל, קילל. שאלה טובה, לא יודע כרגע לענות לך, שאלה טובה. שאלה, לא יודע לענות כרגע. מה זה? אולי זה שורש אחר. יכול להיות שורש אחר, יכול להיות שהוא מבין ש... כן, יכול להיות שהוא מבין שורש אחר, אני לא, יכול להיות שהוא מבין שורש אחר, הנה חינם, יכול להיות. תאום הוא אומר, והשורש הוא כנראה נקב. עכשיו תראו מה, איזה עומק יש בזה. מה זה נקב? כדרך שפירוש נקב הוא לעשות חור, כך פירוש קבב הוא כנראה לקדוע חור עד שהחפץ יעשה חלול. תתחילים להבין פה את הכללה פה, שהחפץ יעשה חלול, לרוקן את החפץ מהמשמעות, לרוקן אותו, יש משמעות גשמית, אתה מרוקן אותו מהגשמיות, אבל יש גם משמעות רוחנית שאתה יכול לרוקן, בואו נראה, עכשיו יעשה חלול, לכן הוא אומר, לפיכך קו הוא מידת נפח, אנחנו אומרים קוב, אנחנו אומרים, מה זה קוב? אתה יודעים מה זה מידת נפח של קוב, אתה עושים קוב, קו, למה? כי אתה בעצם בדיוק, מה אתה עושה במידת נפח? שיעור המקום שהגוף תופס בחלל, זה כאילו אתה, הנפח זה מה שיש בפנים, כאילו החלל שבפנים. זה הלשון של קוב, של קו, בלשון חלל, נקב כזה. זה, וזה, איך הוא לוקח את כל המילים בעברית, מחבר אותם כזה. קו הוא מידת נפח, קוב. ולפיכך, אם פירוש נקב הוא לפגוע באדם בדברים, הרי זה פירוש קבב. תראו איך הוא מגדיר, להטיח בו דברים עד שיעשה חלול כולו. ליטול את כל תוכנו. לעשות אותו למוץ, ולצל מוץ זה כאילו פסולת כזה. כאילו, פסולת בלי, לא, אין התוכן פנימי, כאילו, עמדת החיטה שלה, נשאר רק המוץ, זה כאילו הקליפה החיצונית, תבינים? התוך הפנימי של החיטה, כאילו, הלך, נשאר רק המוץ, נשאר רק הפסולת, מה זה שווה? כל הבפנים הלך, עשית אותו חלול, ליטול את כל תוכנו, לעשות אותו למוץ ולצל. במדרש אמרו שקבב הוא דרגה גבוהה יותר של הרע. עכשיו תבינו גם את ה... לכן כתוב שם, מה זה קובה? אמרנו, קובה זה אוהל. למה זה נקרא? למה אוהל נקרא קובה? כי שוב, יש פה חלל בתוך הזה. אוהל יש לו חלל בפנים, נכון? ומה זה קיבתה? הקיבה. הקיבה זה שם הקיבה הפנימית. הוא אומר, זה חלל הבטן, כן? תראו, הרש"ר הירש מדבר שם על בהמשך, בפרק כ"ה, על הפסוקים של פנחס, שאומר ככה, הקובה משורש קבב, לקדוע חלל, ומכאן קובה תא קטן של אוהל. קיבתה, מישור הזה נגזר גם קיבה, הצטמוחה, חלל הבטן. קיבה, חלל הבטן, הכל זה חלל הזה. יפה. אנחנו חוזרים שוב, אז מה זה כשבעצם הכללה הזאת, לך קו עלי את העם הזה, מה בעצם בלק אומר לבלעם, מה אני רוצה שתעשה? תרוקן אותו מהתוכן, תהפוך את עם ישראל להיות חלולים, חלולים, חלולים. כן, לקדוע אחורה שהחפץ יעשה חלול. בוא נעמיק רגע בכללה הזאת, מה זה אומר? וזה כמו מוץ, הבנתם? מה זה מוץ? מוץ זה כאילו אמרנו, כל הזה, הפסולת החיצונית שנשארה, כל התוכן הפנימי, רקנו ממך את כל התוכן הפנימי. וזה הנקודה, וזה עכשיו מה שעם ישראל נמצא בסכנה אליו. למה הוא נמצא בסכנה עכשיו בדבר הזה? למה? עם ישראל עכשיו הוא עומד בשערים. בשערים של מה? בשערים של ארץ ישראל. נכנסים לארץ ישראל. מה אנחנו הולכים לבנות כאן? מה הולכים לבנות בארץ ישראל? הולכים לבנות פה ערים, הולכים לבנות פה אזורי תעשייה, לבנות פה מפעלים, אולמות ספורט, מגרשי כדורגל, כן, באזורי הייטק, כבישים, לסלול כבישים, קשרים, מחברים בין הזה, מערכות תחבורה בכל הזה, בכל הארץ, שדות, פריחה, כל הדברים, מדינה כזאת מאוד מפותחת, מאוד עשירה, מאוד מלאה בטוב גשמי. אבל השאלה, אומר בלק, אין בעיה שהם יעשו את כל זה. אבל מה התוכן הפנימי של הכל? מה המשמעות הפנימית של הכל? יפה מאוד, יש לכם פה עמק הסיליקון, לא יודע אם יש פה, שני, אבל יהיה, לא יודע, יש לכם פה מפעלים, יש לכם מה שאתם רוצים, ובתים מפוארים וכל זה. אבל יש לכל התפורה החיצונית הזאת, לא תפורה, פאר, סליחה, לכל הפאר החיצוני הזה, האם יש לו תוכן פנימי? האם יש לו תוכן פנימי? הכללה הכי גדולה, הסכנה הגדולה שעם ישראל נמצא בכניסה לארץ, זה שירוקנו אותנו מהתוכן הפנימי, עשו אותנו חלולים. חלולים, אתה מלא יופי, מלא הכל, הכל חיצוני יפה, אבל אם אתה בפנים, אתה חלול, אז אתה לא תחזיק מעמד, עם ישראל לא תחזיק מעמד. כשאנחנו חלולים מבפנים, כשאין עמדה מוצקה מבפנים, כשאין תוכן רוחני עמוק, כשאין משמעות אמיתית לחיים, תכלית אמיתית לחיים, אז כל ההצלחה החומרית היא מוץ כזה, היא משהו מאוד שקל להפיל אותו. אין לנו אידיאלים להילחם עליהם, אין לנו אידיאלים לשמור על הכל. אפשר להשמיט עם ישראל בקלות. אם אני אצליח, איך אומר פה הרשריש, לרוקן אותו עד שהחפץ יעשה חלול, כן? להטיח בו דברים עד שיעשה חלול כולו. להוציא את התוכן מעם ישראל, להוציא את התוכן להיות חלולים, חלולים, חלולים. זה הכללה, זה הסכנה של בארץ ישראל, שאנחנו בונים פה המון דברים מופלאים. אבל אם אנחנו נשארים חלולים מבפנים, אין לנו את העמוד שדרה, רוחני, משמעותי, אידיאליסטי, מטרה לשמה שאנחנו חיים, כן, לשמה, מטרה שאנחנו מקיימים פה ומפתחים את המדינה, החלל הזה הוא סכנה מאוד גדולה שאפשר להפיל ולהשמיד את עם ישראל. ולכן זה מה שראה בלק, הוא ראה שבכניסה לארץ ישראל יש סכנה לעם ישראל עם החלל הזה. סכנה שהוא יהיה חלול, יהיה חלול ואפשר לקבב אותו, לנקב אותו, אפשר לנקב אותו. וכן, בואו נקרא קצת דברים של הרב קוק בעדר היקר, קצת ככה מתאר פה את המציאות כזאת, שאיך העולם החיצוני יכול להישאר רק חיצוני, בלי תוכן פנימי בחיים. בואו נקרא קצת דברים מעדר היקר של הרב קוק, אומר ככה, בעת התמוטטות הרוח ישפל איש. כשיש התמוטטות הרוח, אז האנושות הופכת להיות שפלה, אנשים הופכים להיות ברמה מוסרית שפלה. שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. תופרת כל החיים להיות רק מכנית, כאילו רק חומרים כאלה, רק עסוקים בחוץ. כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החומר, האדם, והעצים הללו עולים ביוקר, מפני שהם לחם. אם לכם בכוונה, כל נושא הפרנסה, לא רק הלחם שאנחנו הולכים, כל נושא הפרנסה, כל נושא הכלכלה של האדם. על כן רבה היא העבודה להשיגם. אמנם, הבית הזה, איזה בית? האדם כאילו, הוא לא יכול להישאר רק במדרגה החומרית. האדם לא יכול להישאר ככה. הבית הזה, זה האדם, יש לו גם כן חלונות, שעל ידם נכנסים קרני אורה, והם מפרים את המנוחה שוממה שבקרבו. זה כאילו, מפתחים את כל המציאות החיצונית, אבל משאירים את כל החיים הפנימיים שוממים. אבל האדם לא יכול לחיות ככה. הוא מרגיש אור שבא עליו מבחוץ, מרגיש שהוא מחפש משמעות. האדם מחפש משמעות, כן? מפרים את המנוחה השומה שבקרבו. על כן צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו. אז מה עושים? מחפשים משמעות ואני לא מצליח לקבל אותה כמו שאני רוצה, מה אני עושה? אומר, על פי זה ממציאים כל מיני תרבויות שהם כל מיני עיסוקים כאלה, עיסוקים שמבלים את הזמן, כן? לבלות, כן? מבלים את הזמן. שעל פי הכרח זה נוצרו כל החוכמות היפות להמתת הזמן. האדם מחפש משמעות פנימית, הוא לא מצליח להשיג אותה, למלא את עצמו במשמעות אלוקית, ברוחניות, בערכים אמיתיים, לא מצליח, אז ממלא, נוצרו כל מיני חוכמות יפות, להמתת הזמן, צריך למלא את הזמן, מה לעשות. ואז כשהסגנון הזה עולה מכל ההוראה של החיים האהובים, אין אנו יכולים לשער עד כמה רוח הכלל עלולו להיות שוקע ויורד, והשקיעה היא עמוקה עד אין חקר ויורד אל השכרה צורה אנושית, כן? כאשר ההוראה הזאת היא כוונה שיש חלל, חללות, חוסר משמעות, שממה בתוך העולם הפנימי, אז האדם יכול לרדת למטה עד שכרת הצורה האנושית. עכשיו בואו ננסה לחבר את זה, אמרנו, רגע בואו נחבר את זה עכשיו, לא יקרא פה את ההמשך, אין לנו זמן לקרוא את זה, אמרנו, זה מה שקורה בסוף הפרשה, בבעל פאור. נכון מה שקורה בבעל פאור שם? אבל גם שם מופיעים המילים האלה, קובתה וקבתה וקובה וקבתה וכל זה. מה הכוונה שזה שם? מה מתרחש שם בעצם? הרי שימו לב, בעל פאור זאת עבודה זרה, שהיא מאוד מיוחדת במה? במה היא מאוד מיוחדת? בשפלות שלה. זה עבודה זרה הכי הכי... לא, זה לא עריות. פאור זה לא עריות. זה הנקבים. פאור זה כאילו... נכון, לפעור את הנטות הזה. בעל פאור זה כאילו שעושים את הצרכים בפני עבודה זרה. עושים את הצרכים בפני עבודה זרה, זה משהו לא נורמלי, כן? זה עבודה זרה הכי מוזרה, הכי שפלה. איך הוא אומר פה? שכחת הצורה האנושית. אם מדברים על עבודה, יש עבודה כל מיני בסוגי עבודות זרות, יש עבודה זרה שהיא מאבד שכחת הצורה האנושית. זה בעל פאור, זה קשור לזה. מאיפה זה מתחיל בעל הפאור, כן? כן? תראו, הרמב״ם כותב קצת את היסוד שדיברנו עליו, מה הוא אומר? בהלכות איסורי ביאה, אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, ויחיב דעתו בחוכמה. תראו, שאין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. אם אדם ממלא את עצמו בתכנים טובים, בתכנים חיוביים, ממלא את עצמו בתורה, בחוכמה, ממילא הוא לא צריך, הוא לא נמשך, הוא לא פותח, אין לו חלל ללכת לכל התאוות של הזמן. אין לו חלל להימשך לכל החומרניות. אדם ריק, חלל לבפני, אז הוא מחשבת העריות מתגברת, כן? אומר הנציב, הבחינה הזאת היא קרתה בבעל פאור. זה מה שקרה בבעל פאור. עד שהיא הגיעה לשכחת הצורה, איך הרב קוק אמר? הוא אמר, אם אנחנו ממוטטים את הרוח, זה יורד בשלבים, שלבים, שלבים, עד שמגיעים למקום הכי הכי שפל. וזה מה שמתרחש בבעל פאור שם. תראו, אומר הנציב, העמק דבר, זה דברי הנציב שם, זה אומר ככה, כבר כתבנו, שעבודה זרה פאור, זה סגולתה. להמשיך את ישראל בכל עוז. כאילו זה מושך את עם ישראל משום מה. אמנם, תראו עכשיו את המילים האלה, עד שלא נכשלו בזנות, היה כוח התורה של משה ותלמידיו מגן בערבות מואב. כלומר, לפני שעם ישראל באו לזנות, אז בהתחלה התחילו רק עם הזנות. התחילו עם הזנות, אז בעצם התחילו לעזוב את הקשר לתורה. התחילו להימשך אחר הבנות מואב, אחר מה שמתרחש שמה, אבל תראו, עוד פעם אני חוזר אליי, עד שלא נכשלו בזנות, היה כוח תורה שמתם מגן בערבות מואב, כמו שכתב פרשת ויתחנן. אבל, כיוון שהסיחו דעתם מעסק תורה, שמעתם, זה הרמב״ם. הסיחו דעתם, זה כמו שהרמב״ם אומר, אם אתה ממלא את עצמך בתכנים חיוביים, אז אין לך את המקום להימשך לשם. אומר הנציב, אבל כיוון שהסיחו דעתם מעסק תורה, ואז הגיעו על פי תאווה לעבודת פאור ביתר בעיניהם, בהתחלה הייתה, למה ביתר עיניים? כי הם אמרו, הוא מסביר פה, הם אמרו, תכף יגיד את זה, כדי את המסנדין, דקסברוי שבמה שפערו עצמם לפניה, אינו אלא ביזיון. הם אמרו, כאילו, בהתחלה הם אמרו, אנחנו רק מבזים אותה, כאילו, אז זה מותר, כאילו, עטו לעצמם. כן, אבל אמרו, נכון, אבל אמרו, אנחנו עושים פה ביזוי, אז אנחנו לא באמת אוהבים אותה. אנחנו באמת, אז הם התחילו ממקום שהם נמשכו לזנות, ואז הם התרוקנו, התחילו להתרוקן מהתוכן הפנימי, התרוקנו, הנקב, הקבה הזה, הנקבים שעשה בהם הכללה הזאת, כן? החללות הזאת, כן? הסיחו דעתם מעסק התורה, אז התחילו להתחבר לעבודה זרה, אמרו זה רק ביזיון. והיה נקל בעיניהם להיקשל ביותר מעבודה זרה של כמוש, לעבודה זרה של מואב, שלא ישתחוו אלא משום אהבה. מה שאין כן לעבודה זרה פאור, אף על גב שמתחילה באו ונכשלו ביתר ומשום תאווה. אבל תראו מה קרה אחר כך, אמרנו זה הולך, זה מסלול כזה, הרב הוא אומר. אתה מתחיל מקצת, מתמוטטות הרוח, מתחיל קצת מהחללות שיש בקרבך, ואתה יורד, 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 עד שכחת הצורה האנושית, תראו מה הוא אומר. אבל אחר כך הגיע בתוקף כוח עבודה זרה זו, עד שהגיע ויצמד ישראל לבעל פאור, שנמשך לבבן עבודה זרה זו באמת. כן. נכון, אז הם בהתחלה אמרו, אין בעיה. נכון, נכון, אבל נכון, אבל תראה מה מסביר הנציב, הם הגיעו עד למקום, בהתחלה הם באמת עשו את זה, אמרו, אנחנו לא באמת... נכון, שילזנות, מה זה גרם להם? השיח את עסק התורה, והשחת עסק התורה, להפוך אותם חללים מבפנים, אז זה לאט לאט חיבר אותם עד שהם כבר האמינו בזה, התחברו לזה מאהבה לעבודה זרה של פאור. שכחת הצורה האנושית, פאור זה שכחת הצורה האנושית, יצמד ישראל לבעל פאור, ויצמד ישראל לבעל פאור. אתם מבינים? ואז מה קורה? זה מה שכאילו, לכן זמרי, זמרי לוקח אותה אל הקובה. כאילו, למה הוא מצליח לקחת את המדינית אל הקובה? כי אתם עכשיו עם ישראל חלולים אל הקובה. בא בלעם ומה, לא בלעם, סליחה, מחפוך. בא פנחס, מחילה, פנחס מה עושה? והיקח רומח בידו, כן, רומח גם החסידות אומרים, זה, רמת זה רמח מצוות כאילו. וכאילו רמח מצוות, מה עושה עם רומח? דוקר אותה אל כבתה, כלומר הוא דוקר את החלל הזה. דוקר את החלל הזה, לדקור את החלל, למלא אותו. איך הפתרון בעצם, אם ניקח גם את הדרוש של הרמח מצוות, לא חייב אותו, אבל ניקח, למלא את זה בתכנים חיוביים, לדקור את החלל הריק, מפה מגיע בעצם הרפואה, מפה מגיע הפתרון לשפלות הזאת שאדם יכול לרדת. זה מפה מגיע, לכן דוקר אותה לכבתה. המקום שהזמרי לוקח זה אל הקובה, אל החלל, והניצחון זה בתקירה את החלל. ועכשיו תראו באמת איך מדויק גם בפסוקים שכתוב על, איך כתוב שהם הרגו את מלכי מדיין וגם על בלעם, כתוב בהמשך, ואת מלכי מדיין כתוב והרגו על חלליהם. אתם מבינים? על חלליהם זה, הפשט זה על החללים הרוגים, חלל זה הרוג, כן? אבל על חלליהם, כלומר בגלל, כן, בגלל החללות שהם יצרו, מלכי מדיין יצרו את החללות ואת אבי ואת רקם ויצאו. ובספר יהושע נאמר על בלעם אותו דבר. ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו בני ישראל בחרב אל חלליהם. אתם מבינים? זה מה שהם עושים. נסים לייצר פה את החלל בעם ישראל, ומתוך הריקנות הזאת, אז החיים הולכים ויורדים. והפתרון הוא מה שאמרנו, למלא את החיים בטוב ובתוכן משמעותי וערכי. טוב, נעצור כאן.